קראנו בשיעור שעבר את הפילוסוף. אנחנו מדגישים, חוזרים מדגישים, שרבי יהודה הלוי, רבנו יהודה הלוי, לא, אין מגמתו פה להתפלסף עם הפילוסופים, להתעמת עם הפילוסופים, גם לא עם הנוצרים, גם לא עם המוסלמים. הוא מדבר איתנו, הוא מחנך אותנו. הוא כתב את הספר הזה לדורו, וכפי שהמציאות מוכיחה, עד לכל הדורות, עד שיתקיים בנו מה שכתוב, מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ולכן ההדרכה היא מכוונת אלינו, שכדי להגיע לאמונה אנחנו צריכים לקלוף בתוך עצמנו קליפות שמסתירות את אור השם מאיתנו. אנחנו בעצמנו פילוסופים, כל אחד ואחד מאיתנו הוא פילוסוף. איזה מובן הוא פילוסוף? במובן הזה שהוא חושב שהאמונה צריכה לעבור דרך הסכמת השכל האנושי שלו, הגדרת השכל האנושי שלו. וזוהי הנפילה. הרי אמרנו של הפילוסוף, הנפילה של הפילוסוף. הרי אמרנו שהפילוסוף מתחיל, האלוה אין לפניו וכולי. אמרנו, מאיפה הוא מתחיל בכלל במילה אלוה? הפילוסוף יושב ודן בשכלו, בשכל האנושי, אין לפניו הנחות יסודיות כמו שיש אצלנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה מוסכמות יסוד שמונחות לפנינו, דבר השם. פילוסוף אין לפניו, אין לפניו שכלו. אז הוא צריך להתחיל, אני כך וכך, לכאורה. מה, הוא יושב, כמו שאמרנו, יושב בחדר, מתבודד בחדרו, ומתחיל לחשוב מהלכים פילוסופיים, שכליים, אנושיים. מה פתאום הוא מתחיל עם האלוה? אז אמרנו שרבי יהודה הלוי, מגלה לנו כאן שהנקודה הפנימית של קשר, של חיבור, של שייכות למקור האלוקי קיימת בכל אדם ואדם, בכל נברא ונברא. קיימת נקודת חיות אלוקית, חיים אלוקיים, אור אלוקי, שנמצא בתוכנו, שנמצא בכל הנבראים כולם. ולכן זה דבר ברור, ואף אחד לא יכול לחלוק עליו, שרוב מוחלט של האנושות לאורך כל ההיסטוריה האנושית שאנחנו מכירים, שהאנושות מכירה, רוב מוחלט של האנושות מאמין באלוקים. איזה אלוקים, ומה הוא רוצה ממך אלוקים, ומה אתה צריך לעשות בשביל לחיות חיים אלוקים. זה כבר, בזה מתפצלות הדרכים, דרכים של דתות שונות ואמונות שונות ובלבולים שונים, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים וכולי. אבל עצם האמונה קיימת בכל הנבראים כולם. האור החיים הקדוש אומר שבכל הנבראים, לא רק בבני אדם, גם בחיים, בעלי החיים, גם בצומח, גם בדומם, כל גרגיר של אדמה יש בו תשוקה של אמונה, תשוקה של התקרבות אל השם. וגם הפילוסוף לא נמלט מזה ברגע הראשון שלו, בנקודת המוצא. ולכן הוא מתחיל האלוה. אבל אז מה מתחולל אצלו? הנקודה הפנימית הזו, שהיא נקודה עליונה מאוד, שהיא שורשית מאוד, שהיא כמו עצם נקודת החיים, שהיא לא נתונה לבירור שכלי, היא למעלה מכל בירור שכלי, נקודת החיים. השכל יבוא בשלב הרבה יותר מאוחר. אבל אצל הפילוסוף, השכל הוא הגורם העליון, השכל האנושי, שעומד מעל הכל. וכל דבר צריך לעבור במבחן השכל האנושי, שכידוע לנו הוא שכל מוגבל, מוגדר, יהיה גאון הגאונים שבעולם, איינשטיין האיינשטיינים. גם השכל שלו מוגבל. וגם השכל שלו תלוי בכל מיני גורמים חיצוניים. שאנחנו יודעים, אדם כואבת לו הבטן, אז השכל שלו כבר לא מתפקד. קרה לו משהו, כבר כל המחשבות שלו מעורבבות, כולו מבולבל. מה זה השכל האנושי? גם כל מערכת המושגים, כביכול, יש אדם שיש לו שכל אובייקטיבי מוחלט, תמיד הוא מושפע מכל מיני דברים, מכל מיני גורמים. אני זוכר, לפני 30 וכמה שנים, אז הייתי בפורים, נכנסתי בפורים אל רב אברום. רב אברום שפירה. ישבו שם שני בחורים מהישיבה, מרכז הרע. שניהם בחורים שבאו לארץ מאמריקה. אז הם היו מבוסמים ככה כראוי בפורי. ועל השולחן עמדה צנצנת ריבה. אז אחד מהם אמר פתאום, מה זה פה הרב? מה זה פה תומה? תומה על השולחן, תומה, זה תומה. תפס את הצנצן ככה, בום, הפך אותה על השולחן. אז בברום אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? הוא אומר, זה תומה, תומה פה. איפה אתה רואה תומה? מה זה תומה? איזה תומה? מה תומה? פה, 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 זה תומה. אז הוא מראה לו שכתוב שם באנגלית על הצנצנת, כתוב על ה... דף, נייר שעוטף אותה, כתוב עליו באנגלית כמה מילים. אז הוא בא אומר, זה תומה, זה תומה, מה זה? אז רב אברום אומר לו, מי אמר לך שזה תומה? מי אמר לך שזה תומה? לא צריכים להגיד לי, אני יודע. הוא אמר, אני יודע. הוא אמר לו, אתה יודע? אתה יודע? מאיפה אתה יודע? הוא אומר, תגיד לי, מי הייתה הגננת שלך כשהיית בן 3, בן 4, בן 5? מי הייתה המורה שלך בכיתה א' וכו'? הוא אמר, מאיפה הידיעות שלך? הנפש שלך יודע דברים. מה? איזה משקעים מונחים בתוך הנפש שלך שעל פיהם אתה קובע את הדברים? הוא אומר לו, אם זה היה עוד שהרב צבי יהודה היה חי, אז הוא אומר לו, אם רב צבי יהודה היה אומר לי, והייתי שואל אותו, מאיפה אתה יודע את זה? הוא אומר לי, אני מרגיש כך. הייתי אומר, זה תורה. אם רב צבי יהודה ככה מרגיש, זה תורה. צבי יהודה, הוא אומר, רב צבי יהודה, הורתו בקדושה, לידתו בקדושה, ינקותו בקדושה, ילדותו בקדושה, נעריו, נעוריו בקדושה, בחרותו בקדושה, גדלותו בקדושה, זקנותו בקדושה, כל חייו נמצא כל הזמן באטמוספירה של קודש עליון. אדם כזה, גם כשהוא אומר, אני מרגיש, אז זה הרגשה של קדושה, הרגשה של תורה, לא מכיר עולם אחר. אבל אתה יכול להגיד דבר כזה? אומרת, כמה משקעים של מחשבות, של דעות, של רעיונות, של כל מיני תפיסות שנמצאים בתוך ליבנו, מאיפה קיבלנו אותם, אנחנו בעצמנו לא נדע לזהות ולא נדע לדעת. להגיד שמה שאנחנו חושבים זה תורה, זה אמת, זה קדושה, אולי אם נזכה לריבוי עצום של תורה, המון המון תורה, המון המון דבקות בתורה, המון המון שקידה של תורה, אהבה של תורה, חיבור לתורה, מה שכתוב בעבוד רבי נתן, מה ההבדל בין אדם שלומד בזקנותו לאדם שלומד בילדותו, בנערותו ובחרותו, כמוכם, שאתם שיעור א', אז כתוב עבוד רבי נתן, תורה שאדם לומד בצעירותו נבלעת בדמו. תורה שאדם לומד בזקנותו אינה נבלעת בדמו. התורה צריכה להיות נספגת בדם, נבלעת בתוך דם התמצית של החיות, ואז היא פועלת בתוך אישיותו של האדם, עד כדי כך מתהרת אותו, מזככת אותו, עד כדי מצב שכל מחשבותיו הן מחשבות של תורה ושל קדושה ושל אמת. פילוסוף, איפה יש לו מחשבות, רעיונות, מתוך עצם השכל האנושי. אבל האסון, כשהוא לוקח את השכל האנושי, שלכשעצמו הוא דבר חשוב מאוד, השכל האנושי זה מתנה גדולה מאוד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, יכולת לחשוב, יכולת להתבונן, יכולת לנתח דברים, זה מתנה עצומה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל השאלה, כלפי מה אתה משתמש בשכל האנושי? המשנה אומרת מסכת חגיגה, אין דורשין, פרק אין דורשין, מעשה בראשית, לא במעשה במרכבה ליחיד, ולא במעשה בראשית לשניים, וכל, לא חשוב כאן, וכל שלא חס על כבוד קונו, רטוי לו, ראוי לו, שלא בא לעולם. הרמב״ם מסביר פירוש המשניות, מה הכוונה כל שלא חס על כבוד קונו? אם אדם עוסק בשכלו, בדברים שהשכל האנושי לא ראוי להם, ראוי לו שלא בא לעולם. יש כאן נקודת התחלה אלוקית עליונה, האלוה. ואז הפילוסוף, כביכול, מלביש את השכל האנושי על המושג המושג הזה שהוא משתמש בו האלוה, אלוקים. כאילו השכל האנושי הוא שיכול להכיל את מושג האלוה, לתפוס אותו, כפי שאנחנו משתמשים בביטוי הזה של לתפוס דברים, אתה תופס מה שאני מדבר אליך, מה הכוונה אתה תופס? שהשכל האנושי תופס השכל, אתה לא תופס אותו הרי בידיים, אבל אתה תופס אותו בשכלך, מקיף אותו בשכלך, אז כביכול כאילו השכל האנושי כעת בא, תופס את מושג האלוה ומגדיר אותו בהגדרות. אז הוא בא ואומר, האלוה, אין לפניו לא רצון ולא שנאה. כי הוא התברך מרומם מעל כל רצון וכוונה. למה אתה אומר שהאלוה מרומם מעל כל רצון וכוונה? שהרי הכוונה מורה להיות המכוון חפץ בדבר החסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בעינו עומד. זאת אומרת, הפילוסוף הוא כביכול הנציג שדואג לכבודו של הקדוש ברוך הוא. קודם כל, שלב א', הוא זה שדואג לכבודו של הקדוש ברוך הוא. מה? אתה רוצה להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא רצה לברוא את העולם? כמו שאומר הארי הקדוש מתבטא, כשעלה ברצונו של הבורא לברוא את עולמו. וכן ביטויים שאנחנו מוצאים כמובן בתנ"ך, שהקדוש ברוך הוא, כי רוצה השם בעמו, יפאר ענבים בישועה, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, ועוד ועוד. פילוסוף בא ואומר, זה חילול שם שמיים. מה זה? זה ביזוי לקדוש ברוך הוא? כי אם אתה אומר שהוא רוצה, הרי כשאתה רוצה משהו, סימן שהוא חסר לך. לכן אתה רוצה אותו. ואחרי שתקבל אותו, אז תהיה לך שלמות. כל זמן שאין לך אותו, אתה חסר. אז זה ביזוי לקדוש ברוך הוא. מה אתם רוצים להגיד על אלוקים שהוא חסר? אלוקים הוא השלמות הכי גדולה, הוא שלמות השלמויות. והרב צבי יהודה היה אומר על זה את הפסוק, אשר האמירוך למזימה, נשאו לשווא עריך. אז מה זה אשר האמירוך, או אשר יאמרוך למזימה? אומר, יאמרוך מלשון יפארו, ירוממו, כמו את השם האמרת היום, והשם האמירך היום, להיות לו לעם. רוממת, פארת, אז אשר יאמרוך, הפילוסופים, מרוממים, מרוממים, מרוממים את אלוקים, למעלה, 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 כל זה בשביל מה? למזימה. מה המזימה? שבסופו של דבר הוא בא ואומר, בכלל אין כלום. זה ההמשך. אבל קודם כל, ההתחלה היא, הנקודה הראשונה, שהוא משליט את השכל האנושי על המושג העליון שהוא למעלה למעלה מכל שכל אנושי ומכל שכל כלשהו. כשהרמב״ם מתבטא, הרמב״ם מתבטא בצורה חריפה מאוד, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה אומר שיש 10 דרגות של מלאכים, לכן יש בנביאים 10 שמות של שרפים, אופנים, אישים, תרשישים, הראלים, חיות הקודש, חשמלים. 10 שמות, הרמב"ם מביא. וזה 10 דרגות של מלאכים. מה זה דרגות של מלאכים? מדרגות רוחניות. כל מדרגה שהיא למעלה מחברתה, פירושו של דבר, יותר רוחנית. שהמדרגה התחתונה היא כביכול גשמית. לעומת המדרגה שמעליה. אז הרמב"ם אומר ש10 דרגות. והדרגה התחתונה שבכולם, שהיא דרגת האישים, נקראת דרגת אישים, היא למעלה ממדרגת האדם. מה פירוש למעלה ממדרגת האדם? אז הרמב"ם מפרט לא רק מבחינה רוחנית באלמה, אלא שההשגה שלה, שהתפיסה שלה במושג האלוקות היא למעלה מיכולת השגת האדם. זה מדרגת האישים. ומעליה יש 10 דרגות כלליות שמסתם כל אחת מהן גם כן מתפרטת למדרגות. זאת למעלה מזאת וזאת למעלה מזאת. כלומר, זאת לא משיגה את זו, וזאת לא משיגה את זו, וזאת לא משיגה את זו. ולמעלה מכולם חיות הקודש, שהן משיגות השגה באלוקות, השגות של אמונה, השגות של התגלות הקדוש ברוך הוא בעולמו, למעלה למעלה מכל המדרגות כולם, וגם הן אינן משיגות את אמיתתו. גם המדרגה העליונה, העליונה הזאת, שהיא למעלה, 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 למעלה מיכולת השגת האדם, גם הם אינן משיגות את אמיתתו. אבל הפילוסוף הוא כן משיג כביכול. והוא לוקח את האלוקים ומקיף אותו בשכלו ואומר, רצון, לפי איזה רצון אתה מגדיר את הבורא? לפי הרצון שלי, הרצון שלנו. זאת אומרת, אתה הולך להגדיר את הבורא על פי מערכת מושגים אנושיים? איך אתה יכול לדבר על אלוקים במערכת מושגים אנושיים? אלא שהשכל האנושי הוא בעצם עומד למעלה, גם למעלה מאלוקים. וככה הוא ממשיך ואומר, וכן מרומם הוא האלוה לדעת הפילוסופים מעל ידיעת הפרטים. כי הפרטים משתנים מרגע לרגע. אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. מה, אתה רוצה להגיד שאלוקים הוא משתנה? זה לא מתאים שתגיד ככה. שינוי זה שייך בנבראים. בעולם הזה שינויים, עולם של תמורות, עולם של חילופים. הנה, הרגע הוא לא היה בתוך הכיתה והוא נכנס כעת לכיתה. אז נעשה פה שינוי. אז מה אתה רוצה להגיד שאלוקים יודע שכל שינוי? כלומר שהידיעה שלו משתנית כל הזמן, כי כל הזמן יש שינויים בבריאה. כלומר שהוא עצמו משתנה כל הזמן. איך אתה יכול להגיד על האלוה שהוא משתנה? זה ביזוי כלפי מעלה. שרמירוך על המזימה. אז מה המסקנה? אז אתה מוכרח להגיד שהוא לא יודע מה שקורה כאן בעולם. כי אם הוא יודע מה שקורה כאן בעולם והעולם משתנה כל הזמן, אז הוא משתנה. אם הוא משתנה, אז זה לא אלוקים שהוא למעלה מכל השינויים. שוב, הכל מושגים אנושיים, הגדרות אנושיות, הגדרות ששייכות למציאות האנושית המוגבלת, הפילוסוף מכיל אותם על אור אין סוף ברוך הוא. כי הפרטים משתנים מרגע לרגע, אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. נמצא מסקנה מכל האמור לאל, נמצא שאין האלוה מכיר אותך. תחיה באשליות שהוא יודע מי אתה, כי אתה לפני כמה שנים הרי לא היית כאן בעולם, ואחרי זה נהיית, ועוד כך וכך שנים האדם זה יהיה ככה, הוא יהיה ככה. אז הוא לא, מה הוא ידע את כל הפרטים? נמצא שאין האלוה מכיר אותך. על אחת כמה וכמה, אינו יודע כוונתך ומעשיך. כל שכן, אינו שומע תפילתך ולא רואה תנועותיך. תשכח מכל הדברים האלה. עכשיו, אם כבר הגענו עד למדרגה הזו, אם כבר הגענו לבירור הזה, שהאלוה הוא לא רוצה, והוא לא יודע, והוא לא מכיר, והוא לא רואה, והוא לא שומע. עכשיו הוא כבר ממשיך עוד צעד אחד קדימה. הכל, קודם כל, הכל מתוך אמונה כביכול, הכל יוצא מתוך נקודת מוצא של אמונה, והכל מתוך כאילו נתינת כבוד להשם, הרבה מאוד כבוד להשם. בסופו של דבר, ואם אמנם יאמרו הפילוסופים כי האלוה ברכה, אם תראה ביטויים כאלה אצל הפילוסופים, אין מאמרם זה כי אם על דרך ההשאלה. כי האלוה הוא אמנם עילת העילות בהתאבות כל נברא, אך הנברא לא בכוונה מאת האלוה נתאבה. אז הקדוש ברוך הוא עילת העילות. הוא סיבת הסיבות, הוא השורש לכל הנבראים כולם. אבל לא בכוונה מאת האלוה נתעב, לא מתוך רצון. אז איך נברא העולם? איך נברא העולם? בלי רצון. ברח לו לקדוש ברוך הוא עולם, נפלט לו עולם פתאום. הוא לא הרגיש, הוא לא ידע. מעניין מאוד. בריאה כזו מופלאה, פלאית כזו, מה שאני אומר תמיד, יושבים, כמה פרופסורים כבר יושבים בעולם וחוקרים את העולם לאורך כל ההיסטוריה. כמה, אני יודע, מספרים. כמה פרופסורים חוקרים את הבריאה. מיטב המוחות של האנושות. חוקרים וחוקרים 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 ולא גומרים לחקור. ואף פרופסור לפיזיקה, ביולוגיה, זואולוגיה, כימיה, אסטרונומיה וכולי, כל מדעי הטבע, אף פרופסור לא חושב שמחר הוא יהיה מובטל, כי יודיעו בתקשורת, רבותיי, סיימנו לחקור את הבריאה, נסתיימה חקירת הבריאה. מילא עוד לדידן אנחנו אומרים, נו, 5,700 שנה חוקרים את הבריאה, אפשר עוד לעשות גם איזה חשבון, כמה חוקרים היו בבריאה. הרי לדידו, כמה כבר, מיליונים שנים, מיליונים הם חוקרים. כמה חוקרים את הבריאה? וזה לא נגמר. אפילו את גוף האדם! גוף האדם! חוקרים וחוקרים וחוקרים, ולא מסיימים לחקור. ומגלים כל הזמן דברים חדשים. זה לא שטוחנים מים. כל הזמן מגלים דברים חדשים בבריאה. חוכמת אין סוף בתוך הבריאה המצומצמת. אז אצל הפילוסוף, קודם הוא אומר, אז הוא אומר, בוודאי האלוה הוא עילת העילות, אבל לא מתוך רצון, לא מתוך כוונה נברא העולם. כי אם מתוך רצון, איך אפשר להגיד רצון? כמו שאמרנו מקודם. אלא מה? אז מה? לא יודע. ממשיך הלאה ואומר, ומעולם לא ברא אלוה האדם, כי העולם קדמון. פה פתאום כבר דבר חדש. בכלל, האלוה בכלל לא ברא. כי הרי זה טיפשות להגיד שנפלט לו עולם, יצא לו עולם, ברח לו העולם פתאום, מה, הוא לא... אז מה? נו, אז מה אתה מסביר? אתה עומד אבל מול מציאות. אתה לא יכול להכחיש את מציאות העולם. העולם נמצא, אז איך נמצא העולם? הלו! העולם בכלל קדמון! מה זה קדמון? קדמון! תמיד היה עולם! תמיד היה עולם, ומעולם לא ברא אלוה האדם כי העולם קדמון, ומאז מעולם, מעולם, נולד כל אדם מאדם שקדם לו, תמיד היה אדם. מעניין מאוד, תמיד היה אדם. ומי ברא אותו? לא ברו אותו, תמיד היה. מאיפה? ממה? מה זאת אומרת ממה? היה עולם קדמון. זו מילה יפה, עולם קדמון. אדון פילוסוף, אתה גם מבין את זה בשכל שלך? את זה השכל שלך כן מבין? אתה קולט מה שאתה מדבר? יש מושג בהשגה האנושית, יש אפשרות של השגה כזו, של מציאות של עולם קדמון, תמיד היה עולם, אין דבר כזה במציאות האנושית. כל דבר יש לו איזושהי התחלה, יש לו מקור. אז מה, איך אתה יכול להגיד על העולם פתאום קדמון? אבל כשהולכים במהלך מחשבה כזה, וכמו שתיארנו אותו, כמו שרבי יהודה הלוי מתאר אותו, את השלבים, איך הוא הולך ומלביש את השכל האנושי על המושג האלוקי, ומתוך כך הולך ומתרחק, הולך ומתרחק, הולך ומתרחק, עד שמגיע לנקודת ההסתבכות בשאלת בריאת העולם. אז איך העולם? אז הוא אומר, העולם קדמון. עולם קדמון זה בלתי מובן. אז הוא אומר, ומעולם לא ברא האלוה האדם, כי העולם קדמון. ומאז מעולם נולד כל אדם מאדם שקדם לו. ופה הוא פתאום מוסיף איזה משפטים ככה, מה שהרב צבי יהודה היה אומר, מוסיפים כל מיני דברים כדי שיהיה נפח לדברים, כאילו הוא מבין הרבה דברים, אז והורכבו בו צורות ותכונות מזגיות ומידות מאביו ומאמו ומשאר קרוביו, ואיכויות התלויות באקלים ובארץ המולדת, במזונות ובמים ובכוחות הגלגלים וקבוצות הכוכבים והמזלות, כפי מעמדם במערכה, כל מיני גורמים סביבתיים ותורשתיים שמשפיעים על מציאות האדם, שהם נכונים, הם קיימים, אבל מה זה קשור לנושא שלנו בשאלת תחיית הבריאה? זה לא קשור בכלל, אבל זה ככה עוד ברבור כזה של כביכול השכל האנושי, שהוא מראה כמה דברים הוא משיג, כמה דברים הוא יודע, ואז זה מברבר את הנקודות העקרוניות היסודיות הראשוניות. אז הוא אומר, ואז פתאום הוא אומר, והכל מאימא סיבה הראשונה. אני לא מבין כבר. מה זאת אומרת הכל מאימא סיבה הראשונה? אמרת לפני רגע קדמון. קדמון, בסעיף סמכי הוא אומר קדמון, פירושו של דבר שאין לו התחלה. תמיד היה. אז מה פירוש הסיבה הראשונה? מה זאת אומרת סיבה ראשונה? והכל מאים הסיבה הראשונה, אך לא מתוך כוונה אשר לה, כי עם הדרך הצילות. זאת אומרת, הפילוסוף, כביכול, הולך מאוד בביטחון עצמי גדול עם שכלו, לנתח את המציאות, לברר את המציאות, להכיר את המציאות, אבל כשהוא מגיע לנקודה השורשית של השאלה, של מה מקור העולם, מה מקור החיים? מניין בא העולם, מניין באו החיים? פה הוא מסתבך. אז מצד אחד הוא הולך לכיוון העולם קדמון. קדמון, אמרנו, פתרנו את הבעיה, העולם קדמון. אבל אתה מבין מה זה קדמון? אתה קולט בשכל מה זה קדמון? אתה הרי כל דבר רוצה לקלוט בשכל. אתה קולט מושג כזה קדמון? זה לא מושג של שכל אנושי. אתה לא מבין. אז אין ברירה, לא. אז צריכים להגיד שיש איזה נקודת התחלה. מהי נקודת התחלה? זה לא אלוקים. לא, לא. אין אלוקים? אין. זה כבר סגור. אלוקים? אין. אותו הם כבר מחקו. אז מה כן יש? הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה. מה זה הסיבה הראשונה? משהו. משהו. הסיבה הראשונה. הכל מאים הסיבה הראשונה, אבל מה? לא מתוך כוונה שלה. אנחנו, מה אכפת לי? תקרא לזה סיבה ראשונה, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אבל יש כוונה, יש רצון, יש מגמה לבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, חז"ל דורשים. מה זה בראשית? היה צריך להגיד ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, או בראשית ברו אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב ובו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור. מה זה בראשית? בראשית, חז"ל אומרים, זה בית הסיבה, הפסוק הזה לא בא לתאר לנו את הבריאה, את סדר בריאת העולם. הפסוק הראשון של התורה בא להגיד את תכלית הבריאה. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, או בשביל הצורה שנקראת ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והיינו אח, מתחברים שניהם כאחד. כלומר, יש מגמה לבריאה, יש תכלית. תכלית לבריאה, יש רצון אלוקי בבריאת העולם, וזה כל עניין החיים, וזה כל טעם החיים, להידבק כפי יכולתנו ברצון האלוקי של בריאת העולם, בבראשית הזה, בשביל ישראל שנקראו ראשית, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר השם קנני ראשית דרכו, בשביל זה נברא העולם. אבל הפילוסופים זה כל מה שהם רוצים לשלול, זה כל מה שהם רוצים לבטל. אין מגמה, אין תכלית, אין אידאל החיים, אידאל אלוקי. תעשה כפי הבנתך, תחיה כפי הבנתך. היה לפני כמה שנים, שר חינוך קראו לו, שר חינוך, אויב החינוך, במפורש, הוא הצהיר על עצמו. הוא לא אמר שהוא אויב החינוך, אבל מה שהוא אמר זה בדיוק אויב החינוך. הוא אמר, אך אין חינוך, בתי הספר לא צריכים לחנך. הם צריכים לתת לכל אחד לגדול כמו שהוא. מה זה נקרא לגדול כמו שהוא? אני לא יודע. אבל אין חינוך. מי אתה שאתה תגיד למישהו? תחיה ככה, תעשה ככה, תפעל ככה. מי אתה? הנה כן נעמי. אתה לא, ואתה לא, ואתה לא. אנחנו לא חיים ממה שאתה ואתה ואתה אומרים. אנחנו חיים מפיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם רצון, עם מגמה, עם תכלית, ונתן תורה לעולם, ונתן תורה לעם ישראל. ועל פי התורה האלוקית הזו אנחנו חיים, ועל פי התורה האלוקית הזו אנחנו מחנכים. הרב צבי יהודה היה אומר, החינוך הכללי, הוא היה אומר, למה כותבים את זה בכף? לפי דעתי צריכים לכתוב החינוך הכללי בכוף. זה הכללה הכי גדולה של מדינת ישראל, ומערכת החינוך שלה. כך היה אומר. חורבן ובחייה לדורות, וכל אלה שהיום יושבים בממשלה, שרים, חברי כנסת, יועצים, כולם גדלו כבר, זה דור כבר שגדל, דור שלא יודע ניצוץ של תורה, קמצוץ של תורה, גדל בתוך מערכת חינוך של תוהו ובוהו כזה, של ריקנות מוחלטת, של שיממון מוחלט. אין ארץ ישראל, אין עם ישראל, אין חיים אלוקיים בוודאי. מה, מי? עכשיו, כמו שמדברים, עסקת המחבלים, שום ערכים, שום תכנים, שום כלום. תקשורת. זה הפילוסופי. זה הפילוסופי. ובאמת, אנחנו מתקרבים לחנוכה. עם חנוכה. חנוכה כתוב בספרים של הגויים, בספרי היסטוריה רומאים, כתוב שזה המלחמה הראשונה שהייתה בעולם, שהייתה מלחמה אידיאולוגית. מלחמת החשמונאים ביוונים. מלחמה אידיאולוגית. ועל מה הייתה כל המלחמה? בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם רצונך. וזה קשור עם הפילוסופיה היוונית, עם האפיקורסות היוונית. כל זה על זה הייתה מלחמה, ועל זה הייתה פגיעה. גם ניצחנו במלחמה, חשמונאים ניצחו באופן ניסי עצום אדיר, אבל למרות זאת, הייתה פגיעה. כמו שגמרא אומרת, מסכת תמורה, בימי יוסי בן יועזר, איש צרדה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, בטלו אנשי אשכולות. נתמעט הלב, אומרת הגמרא. נתמעט הלב. איזה תקופה זו יוסי בן יועזר? בדיוק התקופה הזו. יוסי בן יועזר איש צרדה, חז"ל אומרים במדרש רבה, פרשת תולדות, פרשה שלנו שהייתה, שתלו אותו היוונים. תלו אותו היוונים. יש אומרים שפה ממש סמוך אלינו פה לבית אל, יש פה צומת שנקרא צומת צורדה. כן, צרעות שם, שנקרא צורדה. וזה, אומרים שזה המקום, יוסף בן יועזר, איש צרדה. שם נרצחו לפני כמה שנים אשתו של יואל צור והבן שלו, אותו בצומת הזו. ויש שם איזה קבר גדול שהם בעצמם הערבים שמרו עליו כל השנים, קבר, לא יודעים מה, לא יודע איך ההיסטוריונים כן יודעים. הם אומרים שהחוקרים אומרים שכנראה זה יוסף בן יועזר, איש צרדה, זכותו תגן עליהם.